פסחים, דף נון א', מתחילים בעזרת השם, דף נון עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים בני ביישן. שבת היא מקור הברכה. הזוהר הקדוש כותב שכל הברכות שיש בעולם הזה, ואפילו הברכות שיש בעולמות העליונים, הכל, כל הברכות האלה תלויים ביום אחד, ביום השבת, וכלשון הזוהר הקדוש, כל ברכאן דלעילה ותאטה, כל הברכות של העולמות העליונים ושל העולם הזה, ביום השביעי טליה, הכל תלוי ביום השביעי, ביום השבת קודש. כל המענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מיצרים, הגמרא אומרת במסכת שבת. עונג שבת משפיע שפע גדול על האדם. ההכנות לשבת, בערב שבת, גם הם מביאות שפע גדול. בני המקום שנקרא ביישן, היו אנשי עסקים מוצלחים, שהיה להם עשירות מופלגת, והם עמדו בפני מציאות לא פשוטה. בדיוק ביום שישי בערב שבת, שבו מתרחשות ההכנות הקדחתניות לקראת שבת המלכה, התקיימה הזדמנות מיוחדת בשבילהם. בעיר צידון התקיים יום שוק. היום אין כל כך אולי את המציאות הזאת, אבל זאת הייתה הזדמנות עסקית יוצאת דופן. והם עמדו בפני מציאות שהם היו צריכים להכריע. מצד אחד, יש להם הזדמנות להרחיב את העסקים שלהם. מצד שני, הם רוצים להתכונן כמו שיהודי צריך להתכונן לקראת שבת המלכה עם כל ההכנות כראוי. והם בחרו באפשרות השנייה. הם התכוננו לקראת השבת וויתרו על יום השוק. ככה הם היו נוהגים למשך זמן ממושך. זה היה בדור הנפלא, דור דעה, מבחינה מסוימת, שהיה להם דעה נכונה, שלענג את השבת זו ההשקעה הטובה ביותר, ההשקעה העסקית שתביא את הברכה הבאמת מושלמת על האדם. הגיע הדור הבא, והגמרא מספרת שבני ביישן, הדור הקודם, נהוג, הם הנהיגו מנהג, דלואב הוא אזלין מצור לצידון במעלה שבתא. הם לא היו עוברים דרך צור כדי להגיע ליום השוק, שבצידון בערב שבת, למרות שבערב שבת התקיים יום השוק, וזאת הייתה הזדמנות עסקית גדולה מאוד בשבילהם, כי הם רצו להתכונן לקראת שבת בצורה מושלמת. הגיע הדור הבא, אתו בני הוא כמי דרבי יוחנן. משום מה, הרבה פעמים יש תופעה שהצעירים מרגישים חכמים יותר מהדורות הקודמים, בטעות. והם חשבו, איזה חבל, יש בערב שבת הזדמנות עסקית כל כך מיוחדת. אנחנו נלך, נשקיע שם, נרוויח ממון רב, ונוכל להנהג את השבת בכפל כפליים. בשביל מה לבטל את ההזדמנות הזאת? באו לשאול שאלה את רבי יוחנן. אתו בניו, הגיע הדור הבא, הבנים של אותם בני ביישן שהנהיגו את המנהג, לא ללכת ליום העסקים שהיה בצידון, לא ללכת בערב שבת. הגיעו הדור הבא, הבנים שלהם, כמי דרבי יוחנן, לפני רבי יוחנן, יש להם שאלה. הם כבר חכמים גדולים יותר מהדור הקודם, והם כן רוצים דווקא ללכת ולנצל את ההזדמנות העסקית הזאת. אמרו לו, אבהתין, אבותינו, שהם הנהיגו את המנהג הזה לא לעשות את העסקים ביום שישי, אפשר להו, היה להם פרנסה ברווח, בברכה גדולה, גם בלי ללכת לצידון, לכן הם היו יכולים לוותר על ההזדמנות הזאת, אבל ענן, אנחנו, לא אפשר לנו, אנחנו לא יכולים, אין באפשרותנו, לוותר על הזדמנות עסקית כל כך נוצצת וקורצת. כשרבי יוחנן שמע את השאלה, אמר להו, אז הוא אמר לאותם בני הדור הבא, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, הם קיבלו את המנהג הזה, ואתם צריכים ללכת בעקבותיהם ולנהוג גם עם המנהג שנהגו אבותיכם. שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כאן רבי יוחנן לימד שכשיש מנהגים, מנהג אבותינו בידינו, אנחנו צריכים לשמור על המנהגים הנפלאים האלה. ואפשר להוסיף על שהגמרא גם מלמדת אותנו מה הייתה הסיבה שאבותיהם היה אפשר להם לוותר על יום השוק שהיה ביום שישי. כי הם היו עשירים. אולי זה תלוי בזה. למה הם זכו להיות עשירים? דווקא כי הם ויתרו על יום השוק בערב שבת והלכו להתכונן כמו שצריך לקראת שבת המלכה. זה השפיע עליהם את הברכה, כי הרי השבת היא מקור הברכה. ומאחר ואנחנו עוסקים בענייני המנהגים, אז הגמרא מביאה עוד מעשה. בני חוזאי, מקום שנקרא חוזאי, היה להם מנהג. מה המנהג? נהגי דמפרשי חלה מארוזה. נהגו להפריש הפרשת חלה מעיסה של אורז. כשאנחנו צריכים לעשות הפרשת חלה, אנחנו צריכים רק להפריש מעיסה של חמשת מיני דגן, חיטה, שעורה וכולי. אבל אורז, אנחנו לא עושים הפרשת חלה מעיסה של אורז. הם היה להם מנהג לעשות הפרשת חלה מעיסה של אורז. היו לשים מעיסה מאורז ומפרישים חלה ונותנים את זה לכהן, שהכהן יאכל את זה בקדושת חלה, שהיא קדושה דומה לקדושת תרומה, שצריך לאכול את זה בטהרה, ורק כהן יכול לאכול את זה. רק כהן טהור. אבל זה המנהג מאוד מחודש. מה זאת אומרת הפרשת חלה מאורז? לא צריך להפריש חלה מאורז, אבל זה היה המנהג שלהם. עטו ואמרו לי לרב יוסף. באו לספר לרב יוסף, תשמע, יש מנהג בחוזאי, הם נוהגים להפריש חלה מאורז. מה היינו מצפים שרב יוסף יענה? אם זה מנהג עדת בני חוזאי, שישמרו במנהג אבותיהם. לא. בא רב יוסף, אמר לא, צריך לבטל את המנהג הזה. זה מנהג בעייתי מאוד. ולכן מה תעשו? נאכלה זר באפיהו. שאדם זר שאיננו כהן יאכל מאותה חלה שהפרישו מהאורז בפניהם של בני חוזאי. כדי להראות להם שאנחנו מזלזלים במנהג הזה, כדי לבטל אותם מהמנהג הזה. יש בזה בעיה גדולה, כמו שאנחנו מיד נראה, שיכול לצאת מזה קלקול גדול מאוד מהמנהג הזה, להפריש חלה מאורז, מעיסה של אורז. עכשיו, אביי, תלמידו של רב יוסף, התפלא, מה אתה מבטל את המנהג הזה? הייתי ואביי, הרי הברייתא אומרת, גם אם הדברים הם דברים המותרים, לא צריך להפריש חלה על אורז לצורך העניין, כמו מה שאנחנו כרגע עוסקים. אבל ואחרים נהגו בהן איסור, כמו כאן בני חוזאי נהגו איסור לא לאכול מעיסה של אורז לפני שהפרישו מזה חלה, ואחרי זה בחלה שמפרישו מעיסה של אורז הם נוהגים איסור שזר לא יאכל מהעיסה הזאת, כי זה נחשב חלה, מבחינתם צריך לתת את זה לכהן שאוכל את זה בטהרה. נותנת הברייתא הוראה ואומרת, אל תעשה כמו שלכאורה עשה רב יוסף, אל תגיד להם, תשמעו המנהג שאתם נוהגים הוא לא נכון, ותזלזל במנהג שלהם בפניהם, ותאכל את ה... במקרה שלנו, תאכל את החלה שהם הפרישו מהאורז בפניהם, אפילו אם אתה לא כהן. לא! אי אתה רשאי להתירם בפניהם. אז אביי מתפלא על רב יוסף, איך אתה ככה מזלזל במנהג של בני חוזאי? אמר לו רב יוסף, בוא אני אגלה לך. אמר לו, רב חיסדה ביאר מה כוונת דברי הברייתא האלה. ולאו מיתמר עליו, וכי לא נאמרו על דברי הברייתא האלה, דבריו של רב חיסדא, אמר רב חיסדא, דווקא הדברים האלה נאמרו בקוטהי, בקוטים. היו אומות גויים, נוכרים, מהמקום שנקרא קוטה, שהביא אותם מלך אשור לארץ ישראל, אחרי שהוא הגלה מהשומרון את עשרת השבטים, הביא קוטים, גויים, ואותם קוטים התגיירו או לא התגיירו, יש על זה ויכוח בין החכמים, האם הגיור שמתגיירו היה גיור אמיתי או שהיה גיור לא אמיתי, הגיור שלהם לא היה כדת וכדין, לפי דעה אחת, בכל מקרה, לפי הדעה שסוברת שהם התגיירו כדת וכדין, והם באמת היו מחויבים במצוות, הם היה להם בעיה רצינית. הם היו עמי הארץ, לא היו בקיאים כל כך בהלכות. אז גם אם הם התגיירו, היה להם הנהגות משלהם, ואת ההנהגות שהם קיבלו על עצמם, הם היו מקפידים עליהם ממש בחירוף נפש. הייתה סכנה, אם היו מערערים להם את העוצמה, והיו מלמדים אותם על הנהגה מסוימת שלהם שהיא לא כהלכה, שברגע שאתה קצת מפיל דבר אחד, ואתה משכנע אותם שמה שהם עושים הם לא חייבים לעשות, אז זה יכול להפיל עוד כמה וכמה קומות, והם יזלזלו בעוד מצוות. אז לכן אנחנו מעדיפים לא לספר להם שהמנהג שהם עושים הם לא צריכים לעשות, בשביל שמה שהם כבר מקיימים שימשיכו לקיים. משום, אז זהו, לכן פשוט מאוד, בני קוטה, הקוטים, עליהם אומרת הברייתא, אפילו אם זה דברים המותרים, אבל אם הם נוהגים בזה איסור, אל תתיר את זה בפניהם. אבל אומר רב יוסף לאביי, כשאני מדבר על בני חוזאי, שנוהגים להפריש חלה מעיסה של אורז, הם לא כמו הקוטים. אתה יכול להתיר, להגיד להם הדבר הזה הוא מותר, ואין פה שום סיכון שיבוא לזלזל בשאר מצוות. אבל אביי למד אחרת. אביי למד, הבין, הכיר את בני חוזאי, שהם כן עמי הארצות, וכן חשוב מאוד לשמר להם את המנהגים שלהם, ולא לערער את היציבות שהייתה להם עד עכשיו, שמה שהם עושים ככה נהגו אבותיהם ואבות אבותיהם. וכן כדאי שהם יישארו במה שהם נוהגים. לכן, אז אמר אביי לרב יוסף, דע לך שבני חוזאי הם כן כמו הקוטים. קוטאי, מה איתמה? למה רב חיסדה ביאר את דברי הברייתא שאומרת שדברים המותרים, גם אם אחרים נהגו בהם איסור, אל תתיר את זה בפניהם, ואתה אומר שזה נאמר על הקוטים, מה הסיבה שזה נאמר על הקוטים? משום דה מסרחי מילתא, מסרחי הכוונה נגרר, הם גוררים את מה שהקלו עליהם, והם כבר מקלים, הם נגררים להקל בעוד דברים. אז דע לך, אני אספר לך, אנך אינשי, אותם בני חוזאי נמי, הם גם כן לא תלמידי חכמים, והם לא בקיאים בתורה. סרחי מילתא, אם אתה תגיד להם שהדבר שהם נהגו בו להחמיר, לא צריך להחמיר בו, הם יבואו גם להקל בדברים שכן צריך להחמיר בהם. לכן כדאי לשמר להם את המנהג. אלא אמר רב אשי, זה באמת מאוד תלוי, האם לבטל את המנהג של הבני חוזאי, ולאכול את האכלה שלהם, אפילו אדם שהוא לא כהן בפניהם, כדי לזלזל במנהג הזה או לא, זה תלוי. חזינן, אנחנו צריכים לבדוק, לראות. אי רובן אורז אחלי, אם העיקר המאכל שלהם זה עיסה של אורז, האורז מצוי שם, כמו אולי בסין, או לא יודע, מקומות שיש הרבה אורז, ואין להם כל כך מיני דגן, ורוב העיסות שלהם הם עושים מאורז, אז לא נאכל זר באפי הוא. שזר לא יאכל בפניהם את החלה שהם הפרישו מעיסה של אורז. כי כל ההפרשת חלה שלהם כמעט זה רק מאורז. ואם הם לא יפרישו חלה מאורז, דילמה משתקחת תורת חלה מנהיו. אולי הם ישכחו לגמרי ממצוות הפרשת חלה, כי הם מפרישים חלה מאורז, הם עושים עיסה מאורז, הם כמעט לא עושים עיסה ממיני דגן. אבל ואי רובן דגן אחלי, אם רובם אוכלים כן מעיסה של מיני דגן, רק לפעמים הם עושים עיסה גם כן מקמח של אורז, והם נהגו לעשות מזה הפרשת חלה, פה תבטל את המנהג הזה. אתה חייב לבטל את המנהג הזה. נאכלה זר באפי הוא. את ההפרשת חלה שמפרישו מעיסה של אורז, צריך לזלזל במנהג הזה ולאכול בפניהם את החלה הזאת, אפילו אדם שהוא זר והוא לא כהן, כדי שהם ילמדו להפסיק להפריש חלה על אורז. למה? מה אכפת לך שמפרישים חלה על אורז? למה אכפת לך שהכהנים יקבלו קצת מהעיסה של האורז. יש כאן קלקול גדול. מה הקלקול? דילמה אתי להפרושי, שמה יבואו להפריש חלה מן החיוב, מעיסה של מיני דגן, של חיטה, שעורה וכדומה, שחייבים מהתורה בהפרשת חלה, הם יבואו להפריש חלה משם, מהעיסה הזאת, על הפטור, על עיסה של אורז. יהיה להם שתי עיסות, עיסה אחת של אורז ועיסה אחת נאמר של חיטה. ואם אתה תגיד שהם יכולים להמשיך עם המנהג להפריש חלה גם על אורז, יש להם פה שתי עיסות, במקום להפריש חלה מהעיסה של האורז ומהעיסה של החלה, של המיני דגן, של החיטה לדוגמה, הם יבואו יפרישו רק מהחיטה, גם על האורז, יפרישו הפרשת חלה בשביל העיסה. של האורז, אם יפרישו את זה מהעיסה שלנו מיני דגן, מה אנחנו מפסידים פה? שמה שהפרישו כהפרשה, מה הם בעצם עשו? היה להם פה שתי עיסות, עיסה אחת של אורז ועיסה אחת של חיטה נאמר. עכשיו, שתיהם זה טבל, שתי העיסות. גם של האורז וגם של, זאת אומרת, האורז האמת זה לא טבל, אבל של, כי לא חייבים בחלה, אבל של הדגן הוא טבל גמור. עד שלא מפרישים חלה מהעיסה של הדגן, אז כל העיסה הזאת היא נחשבת כמו תבועה שלא יפרישו מנה תרומות ומעשרות, היא טבל, אסור לאכול ממנה. עכשיו, פה, בשלב הראשון, אותו תושב של בני חוזאי, הוא יאמר, בשביל מה לי להפריש חלה מהאורז על האורז? בוא אני אפריש חלה מהעיסה של החיטה על האורז. עכשיו, העיסה של החיטה היא טבע לכל דבר. וכשאתה מפריש ממנה חתיכת חלה, ואתה אומר שאתה מייעד את זה בשביל העיסה של האורז, אז מה שפרשת לא עשית הרי שום דבר. כי אין דבר כזה להפריש חלה על אורז מהתורה. זה סתם מנהג שהם המציאו, שאין בו שום משמעות, אין בו שום ערך. אז יוצא שמה שהבן אדם הלך ולקח מתוך העיסה, והוא אומר, הנה זה חלה, זה לא חלה. מה זה כן? לקחת חתיכה מהעיסה, בסדר? כאילו לא אמרת כלום. אז בעצם גם מה שנשאר כאן בעיסה זה נשאר טבל, וגם מה שתפרשת נשאר טבל. לא תיקנת כלום ולא הפרשת כלום. עכשיו, הם לא יודעים. הם חושבים שהחלה שהם הפרישו, זה הפרשת חלה, כדת וכדין. כי הם הפרישו את זה על האורז, והם התנהגו עם זה כמו חלה, יתנו את זה לכהן, ברוב פאר והדר, והכהן יבוא ויאכל את זה. והוא בעצם אוכל טבל. הוא אוכל טבל. לכן, זה קלקול אחד שיכול להיות. קלקול נוסף שיכול להיות, ושמה יבואו להפריש מן הפטור, מעיסה שפטורה מחלה. איזה עיסה? עיסה של אורז. יבואו להפריש חלה על החיוב. יהיה להם, כמו במקרה הקודם, שתי עיסות. עיסה של אורז ועיסה של דגן. עכשיו, הם רוצים שכל העיסה של הדגן תישאר בשלמותה. הם אומרים, הבעיה, נפריש חלה מהאורז על הבצק של הדגן. ואז אם יבואו יפרישו קצת מהעיסה של האורז, ויגידו שזה יהיה לחלה. בעצם זה כלום. למה זה כלום? כי העיסה של האורז לא צריכים להפריש מן החלה. אז אפשר לאכול גם את העיסה הזאת בלי הפרשת חלה. ומה שהפרישו חלה, בעצם לא עשו שום דבר. לא עשו כלום. זה עיסה של אורז וזה עיסה של אורז, ששניהם בכלל מחויבים בהפרשת חלה. ומה רצית לעשות? שזה יתקן לך את העיסה של הדגן, זה לא תיקן. אז אם כן יוצאת שכל העיסה של הדגן היא עדיין טבל. והבני חוזאי יסברו לומר שזה נהיה מתוקן, ויבואו לאכול מהעיסה הרגילה של הדגן. זה הקלקול שיכול לצאת מזה. הגמרא באה להתבונן בגופם של דברי רב חסדא על הברייתא. גופה. הברייתא פותחת ואומרת דברים המותרים. דבר שהוא מותר, אין איסור לא מהתורה ולא מדרבנן, אין שום סיבה לאסור אותו, הוא דבר מותר. דברים המותרים, רק מה? יש מנהג. אחרים נהגו בהם איסור. סתם ככה, לפני שאנחנו ממשיכים, אלה שרוצים לזכור איפה הסוגיה שעוסקת במנהגים, זה החל מדף נון למשך כמעט כל דפי נון, נון א', נון ב', נון ג', אז נון זה ראשי תיבות של המילה נהגו, נהגו. אז זה בשביל לזכור, זה דבר מאוד טוב לדעת, בן אדם שואל אותך, תגיד איפה מדברים על העניינים של המנהגים, תגיד לו פסחים דף נון, נון א', שם באזור הנונים. זה הנושא של נהגו, נון ראשי תיבות נהגו. בכל אופן, אומרת הברייתא, אם יש מנהג, יש מנהגים של כל מיני עדות בעם ישראל גם היום. דברים שהם עיקר הלכה מותרים, רק הם נוהגים להחמיר. דברים המותרים, אומרת הברייתא, ואחרים נהגו בהם איסור, אז הברייתא אומרת, אי אתה רשאי להתירם בפניהם, תן להם להמשיך לנהוג כמנהגם, אבל על זה אמר רב חסדא, בקוטה אי עסקינן. מדובר פה דווקא על קוטים, שאם אתה תגיד להם שהדבר הזה מותר, המנהג שהם נוהגים כבר דורי דורות, הם יבואו להקל גם בדברים אחרים. אבל אדם תמיד חכם, שנוהג איסור בדבר המותר, אתה יכול להגיד לו, שמע, אתה לא צריך להחמיר על עצמך, אתה יכול להקל, אתה יכול לזלזל במנהגים שאתה נוהג. הגמרא מאוד מתפלט. מה זאת אומרת, אתה יכול להקל במנהג שאתה נוהג? וכולי אלמה, לא? מה, שאר אנשים שנוהגים איסור בדבר שהוא בעצם מותר, רק הם מחמירים על עצמם בתורת מנהג. מה, להם אתה יכול להגיד, שמעו, המנהג שלכם, אתם יכולים לזלזל בו, למה? כי בעצם זה מותר? למה? כי הם תמידי חכמים? הגמרא מביאה כאן שלוש דוגמאות של מנהגים שאפילו שהם דברים המותרים, מכיוון שבאותו מקום נהגו בו איסור, אז לא רצו להגיד להם, תשמעו, הדבר הזה הוא מותר. כך אתם נוהגים, תשארו במנהג שלכם. הגמרא מביאה שלוש מנהגים כאלה. מנהג ראשון, והתניא ברייתא. ההלכה היא שכשאדם נכנס לבית המרחץ, אז בגברים מותר להיכנס לבית המרחץ כמה אנשים ביחד. אבל מה? יש כאלה שאסור להם להיכנס יחד לבית המרחץ. מי זה? למשל, אבא ובן, חתן וחמיב, גיס, לא ייכנס עם, 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 זאת אומרת, אחד לא ייכנס עם גיסו שהוא בעל אחותו. אסור להם להיות ביחד במרחץ. ושתי אחים, שני אחים, מותר להם להיכנס יחד למרחץ מעיקר הדין. והתניא רוחצים שני אחים כאחד. זה לא מביא להרהור, זה מותר. אבל במקום שנקרא חבול, שמה הם נהגו שגם שני אחים לא נכנסים יחד לבית המרחץ. ואין רוחצים שני אחים בכבול. הם החמירו. מספרת הברייתא, שפעם שני בניו של רבן גמליאל הנשיא הזדמנו לשבות, או הזדמנו לא דווקא בשבת, הזדמנו למקום הזה לקבול, אבל הם הרי לא החמירו על עצמם את המנהג הזה, הם לא היו מהתושבים של המקום. ומעשה ביהודה והילל שהם היו בניו של רבן גמליאל הנשיא, שרחצו שניהם כאחד בחבול. וכל בני קבול התפלאו מאוד, לעזה עליהם כל המדינה, ואמרו מימינו לא ראינו שנוהגים כך. פלאו בניו של רבן גמליאל, ככה מתנהגים? מה היו צריכים הלל ויהודה לעשות? לומר להם, מה אתם מתפלאים? מה קרה? מותר? שני אחים אין שום איסור שירחצו בבית מרחץ? מה אתם כל כך מתפלאים? אבל הם לא ככה עשו. הם לא סיפרו להם שהדבר הזה מותר. הם לא התירו את זה בפניהם. אלא אחד מהם יצא, כדי שלא יהיה שני אחים יחד. נשמע תהלל ויצא לבית החיצון של בית המרחץ, והלל לא רצה לומר להם, לתושבים של המקום, מותרים אתם. זה מקרה אחד שהם נהגו להחמיר, לא סיפרו להם שזה מותר, אלא נתנו להם להמשיך להחמיר. מעשה שני, בשבת יש איסור לעשות מלאכה. מה מוגדר מלאכה? חכמים למדו שיש 39 מלאכות. אסור לבשל, אסור לזרוע, הכל מנוי בדף העין ג' במסכת שבת, במשנה. כל ה-39 מלאכות. אחת המלאכות, המלאכה האחרונה מתוך המלאכות, מוציא מרשות לרשות. אסור להוציא חפץ, לעקור אותו מרשות היחיד, להניח ברשות הרבים, או לעקור מרשות הרבים ולהניח ברשות היחיד, וכן, אסור ברשות הרבים לעקור חפץ, ולטלטל אותו ולהניח אותו אחרי 400. אסור לטלטל חפץ 400 ברשות הרבים. חכמים תקנו, כדי שהאדם לא יבוא להיכשל, שלא יטלטלו ברשות הרבים דברים שיכולים לבוא לטלטל אותם. למשל, שרשרת מאוד מאוד מיוחדת, שחוששים שמה היא תבוא האישה ותראה את זה לחברותיה, ואז תטלטל את זה 400 ברשות הרבים. עכשיו, נעליים, כמובן מותר ללכת איתם לרשות הרבים, ואם הם קצת רחבות, נעליים רחבות קצת, בסדר, עדיין אפשר ללכת איתם לרשות הרבים בשבת. לא חושבים שהם ייפלו והבן אדם יבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. היה סוג של סנדל שקראו לו קור דה קיסון. זה היה סנדל רחב, מרווח, ומעיקר דין של רבנן מותר, אפילו מדי רבנן מותר ללכת עם זה ברשות הרבים. יוצאים בקורדיקסון, קורדיקיסון בשבת. נשמע כמו איזה שם של מותג, קורדיקיסון. בכל אופן יוצאים עם הנעל הזאת בשבת. אבל במקום שנקרא בירי, שם נהגו מנהג שלא יוצאים בכאלה נעליים בשבת. אין יוצאים בקורדיקיסון בשבת בבירי. יהודה והילל כנראה היו מסיירים ממקום למקום, בתור הבנים של הנשיא, היו עושים אולי שליחותו, והם הזדמנו לבירי בשבת. והיה להם בדיוק את הנעליים האלה, כנראה הנעליים האלה היו נוחות, רחבות, קורדיקיסון, מותג מיוחד, הם יצאו עם זה בשבת, למה לא עונג שבת? הם כנראה לא ידעו שהמנהג המקום שלא יוצאים בכאלה סנדלים בשבת. מעשה ביהודה והילל בניו של רבן גמליאל שיצאו בקורדיקיסון בשבת בבירי. כולם הסתכלו על הנעליים שלהם והתפלאו מאוד. איך הם הולכים מכאלה נעליים? לעזה עליהם המדינה ואמרו, מאמנו לא ראינו כך. במקום שיהודה והילל יגידו להם, תמיד יש פעם ראשונה, והפעם ראיתם את זה פעם ראשונה, למה אתם לא הולכים עם קורדיקיסון? מה רע? זה מאוד נוח, תלכו עם זה בשבת. אנחנו נוהגים פה איסור. אתם נוהגים פה איסור, אתם סתם מחמירים, לא חבל, בשביל מה? תלכו עם קורדיקיסון. לא אמרו להם את זה. למה לא? בכיוון שאתה רואה מפה שאפילו שהם לא היו קוטים, דברים המותרים, אתה רואה שאחרים נוהגים בהם איסור, אל תתיר את זה בפניהם. רק מה עשו הבנים של רבן גמליאל? שמתום, הורידו את הסנדלים האלה, ונתנום לעבדיהם, נתנו את זה לעבדים שלהם, והעבדים שלהם הם אלה שהחזירו את זה למקום. עכשיו איך העבדים יכלו להחזיר את הנעליים האלה למקום? אני חושב שמדובר פה כמובן על עבדים שהם אינם יהודים, שלא קיבלו עליהם עדיין מצוות, או שמדובר פה שהם עדיין לא יצאו עם זה לרשות הרבים, והם באו לצאת עם זה לרשות הרבים, לא משנה, הביאו את זה בדרך היתר, שישימו את זה בחזרה בבית. ולא רצו לומר להם, לבני בירי, מותרים אתם לצאת עם הנעליים האלה. אתה רואה מפה, שאפילו דברים המותרים, אם אחרים נהגו בהם איסור, ולמרות שהם לא קוטים, אסור לך להתיר את זה בפניהם. סיפור שלישי. בדוכן שמוכרים כל השבוע סחורה, אם בן אדם בשבת יישב באותו ספסל, שבדרך כלל הוא דוכן שמוכרים בו סחורה, זה נראה כמו שהוא בא לעשות מסע ומתן בשבת. ואפילו שהוא אדם יראי שמיים, הוא מוכן להפסיד את כל כסף וזהב שבעולם ולא לחלל את השבת, והוא לא עושה מסחר בשבת, אבל אם הוא יושב במקום, בדוכן שבו מוכרים סחורה במשך כל השבוע, זה נראה כאילו הוא עושה מסע ומתן. אבל בכל זאת, מעיקר הדין זה מותר. אם הוא יושב שם ולא עושה שום סחורה, מעיקר הדין זה מותר. רק מה? בחוץ לארץ הייתה עיר שהייתה נקראת אקו. כמו שיש בארץ אקו, יש בחוץ לארץ אקו. הייתה עיר כזאת. והם, היה להם מנהג שהם לא יושבים בספסלים האלה, בדוכנים האלה. זה היה נקרא ספסלי נוכרים. ברור למה זה נקרא ספסלי נוכרים. אבל בכל אופן זה היה ספסלים שהיו יושבים עליהם בשביל סחורה. כמו דוכנים, ספסלי נוחים זה כמו דוכן של מחירות. אז מעיקר הדין מותר, יושבים על ספסלי נוחים בשבת, אבל באקו נהגו שלא יושבים על ספסלים כאלה בשבת, אינם יושבים על ספסלי נוחים בשבת באקו. ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל, שישב על ספסלי נוחים בשבת באקו, ישב שם, וכולם מסתכלים, מה זה? יושב על בדוכן של מחירות בשבת, לעזה עליו כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך. מה עשה רבן שמעון בן גמליאל? נשמט, קם והתיישב על הקרקע, אגבי הקרקע, לא רצה לומר להם מותרים אתם. למה באמת? יש כאן שלושה סיפורים. שהגיעו מהבנים של רבן גמליאל, הגיעו למקומות, ועשו מה שמותר, ובאותם מקומות נהגו בזה איסור, אז בני רבן גמליאל לא אמרו להם הדבר הזה מותר, אלא לא נהגו איסור, לא נהגו יותר בפניהם בדבר שהם מוסרים אותו, למרות שזה לא היה קוטים. מתרצת הגמרא, נכון שזה לא היה קוטים. קוטים זה תופעה, זה לא דווקא קוטים. בני מדינת הים, כבול, בירי, אקו, זה היה חוץ לארץ, כל המקומות האלה, וזה גם לא היה בבבל מן הסתם. נמי, הם גם כן כמו קוטים. שאם הם מחמירים במשהו, למרות שהוא מותר, אל תתיר את זה, כדי שלא יבוא להתיר דברים שבאמת אסורים. למה? כיוון דלא שכיחי רבנן גבאיו, לא היו מצויים שם תלמידי חכמים שלומדים תורה, שלמדו אותם הלכות, כקוטים דמו. הם כמו קוטים, ואם תבוא להתיר להם דברים שמותרים, הם יבואו גם להתיר דברים אסורים. עכשיו הגמרא מנסה להבין מאיפה הגיעו המנהגים להחמיר בחומרות שהזכרנו בברייתא, בשלושת הסיפורים. אז בשלמה ספסלי נוכרים, הסיפור האחרון, שנהגו באקו לא לשבת בשבת על הדוכנים של המחירות, משום דמי יחזיק אם כך הוא ממכר, כי זה נראה כאילו הוא עושה סחורה בשבת, מובן. וכן, זה שנהגו בבירי, לא לצאת בשבת עם הסנדלים הרחבות שנקראים קורדיקיסון, נמי זה גם מובן. למה? דילמה משתלפין, אולי הם יפלו הסנדלים באמצע רשות הרבים, ואתלה איתוינו 400 ברשות הרבים, הם יבוא להביא אותם 400 ברשות הרבים, ואז הוא יבוא על איסור תורה, מובן המנהג. אלא, המנהג של בני כבול, ששני האחים לא רוחצים יחד במרחץ, מה הייתה המלו? מה הסיבה של האיסור? הנהג מראה, כדתניה, אם הכל אדם רוחץ, מותר להיכנס לבית מרחץ ציבורי של גברים, מותר לצאת יחד, הכל רוחץ. חוץ מאביו, למה אביו? כי הוא נותן את ליבו שמאביו הוא נולד, אז זה יכול לגרום לו עירורים לא טובים. וחוץ מחמיו, שהוא נזכר שאשתו נולדה ממנו, אז זה גם יכול להביא לו עירורים לא טובים. וכן, אם אביו, שלא תקום פעמיים צרה, נפטר, שחלילה לא תהיה, לא יהיה, אם אביו חלילה נפטר ואמא התחתנה עם בעל אחר, אז אם הבעל אמו גם כן אסור לו, כי זה גם יכול לבוא לערעור. וכן, אם גיסו, בעל אחותו, גם כן, יכול להיות ערעור. בכל אלה, לפי הדעה של החכמים, אסור לרחוץ יחד במרחץ. רבי יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו, כשאביו הוא אולי מבוגר והוא זקוק לעזרה בבית מרחץ, מותר לבן לבוא לעזור לאבא מפני כבוד אביו. והוא הדין לבעל אמו, שהוא חי בכבודו, אז אם הוא צריך עזרה, מותר. אבל שני אחים לא מצאנו שאסור. ואתו הינו בני חבול באו והנהיגו מנהג, גזרו בשני אחים שגם לא ירחצו במרחץ, משום בעל אחותו שלא יבוא לרחוץ עם בעל אחותו. תנה, הברייתא גם אומרת, מוסיפה עוד אחד שלא לרחוץ איתו, תלמיד לא ירחץ עם רבו, כי הוא צריך להתבייש מרבו, צריך לכבד את רבו, אבל אם רבו צריך לו, הוא זקוק לעזרה בבית המרחץ, מותר. מספר את הגמרא על עוד מנהגים, שיש מקום אחד שנהגו, מקום אחר, התירו. כי אתה רבה ברברחנה, הוא בא מארץ ישראל לבבל, אכל את השומן דהייטרה, שנמצא על היתר של הקיבה. שם מאמין, מי שמכיר את האיברים הפנימיים, שלא מכיר, יכול לראות, אני זוכר טוב, יש במעדורה של מטיבטה, של עוז והדר, בביור שלהם יש תמונה בדיוק איפה זה נמצא, הדהייטרה הזה. בכל אופן יש, בבהמה יש הרי הרבה שומן. חלק מהשומן מותר לאכול, חלק מהשומן, התורה קוראת לו חלב, והוא אסור באכילה מהתורה. עכשיו, על החלב שנמצא על היתרה, על היתר של הקיבה, היה ויכוח בין החכמים, אם הוא נחשב שומן והוא מותר באכילה, או שהוא נחשב חלב והוא אסור באכילה. רבא ברברחנה ראה את רבי יוחנן, שהוא היה הרב של ארץ ישראל, שהוא נהג לאכול את החלב של את השומן של שנמצא על היתר של הקיבה, על היתרה. אז לכן הוא גם כן אכל. אבל בבבל נהגו איסור בחלב הזה. נהגו בו איסור של חלב. אז כשרבא בר חנה ירד לבבל, הוא אכל את החלב הזה, אכל את השומן הזה. הגיע רבא בר חנה לבבל, אדם כזה גדול, באו אליו מחכמי המקום, מחכמי בבל, ולגבי נכנסו אליו רב אבירא סבא, ורבא ברידא רב הונא. כשהם נכנסו, מיד כשהוא שם לב שהם באים להיכנס, כיוון דחזינו מיד שהוא ראה אותם, כסיי מינה היו. הוא כיסה את החלב שהם לא יראו שהוא אכל את החלב הזה. למה? כי בני בבל לא נהגו לאכול מהחלב הזה. אבל הם תפסו שהוא הסתיר מהם, והם גם תפסו מה הוא הסתיר מהם, שהוא אכל את השומן הזה של ההיטרה. טוב, כנראה אחרי דיברו, אחרי שסיימו לדבר, יצאו משם. לא אמרו לו כנראה מילה על מה שהוא אכל והכל, רק מה? תורה היא וללמוד הם צריכים. כשבאו לאביי, עטו ואמרו לי לאביי, סיפרו לאביי, אתה יודע, נכנסנו עכשיו ל... וואה, רבא בר... איך קראו לו? רבא בר בר חנה, גדול שבענקים, היינו אצלו ודיברנו איתו והכל, וראינו שהוא אכל את, את השומן של היתר מהקיבה. אנחנו לא אוכלים את זה, מבחינתנו זה חלב. ראינו איך שהוא אכל את זה, וכשנכנסנו מהר הוא הסתיר, מה הסיפור פה? אמר לו, שבין חוקי קוטאי, הוא התייחס אליכם כמו עמי הארץ, כמו קוטים, שאם הם נוהגים היתר, הם נוהגים איסור בדבר שהוא בעצם מותר, אז שלא להגיד להם שזה מותר, אלא שלהשאיר את זה אסור בעיניהם, שלא יבואו לזלזל במצוות אחרות. אז גם כאן, רבא בר בר חנה, הסבר של הדבר הזה מותר, כי הוא הרי אכל את זה. והוא בכל זאת נהג בזה איסור בפניכם, כדי שלא תבואו לזלזל. אז רואים מפה, שגם מנהג, שהוא בעצם מותר, רק אחרים נוהגים בו איסור, אפילו עם האחרים האלה, הם לא בדיוק עמי הארצות, אלא מדובר פה על אנשים גדולים. מדובר פה על רב אבירא סבא ורבא ברידא רב הונא, תלמידי חכמים, בכל זאת, לא הקלו להם את המנהגים שלהם. עכשיו הגמרא סתם רוצה להבין איך רבא בר בר חנה הקל במנהג שמקלים בארץ ישראל. הרי אתה עכשיו לא בארץ ישראל, אתה עכשיו בבבל. בבבל מחמירים במנהג הזה. צריך לתת... הרי למדנו במשנה, הנה בוא נקרא את המילים בגמרא, ורבא בר בר חנה לטלי הד אתנן, מכיל רבא בר בר חנה הוא לא סובר את המשנה המפורשת שלמדנו במשנה, נותנים עליו, על האדם שעובר ממקום למקום, שיש חילוק מנהג בין המקום שבו הוא גר, לבין המקום שכרגע הוא מתארח בו, נותנים עליו את כל החומרות. חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. אז אמנם בארץ ישראל, מקום מגוריו של רבא בר בר חנה, התירו לאכול את השומן הזה. אבל עכשיו הוא מגיע פה לבבל, כאן נוהגים בזה להחמיר. הוא צריך להחמיר כמו מנהג המקום, זה לקרא פה חלב. אז אותו אביי, שהוא אמר, שסיפרו לו שהוא, שרבא בר בר חנה אכל והסתיר וזה, אותו אביי אמר, אביי תירץ, הנמילי, כל, מתי צריך לנהוג את חומרי המקום שבאים לשם? דווקא כשאיזה המקום שהוא גר, המקום שהוא מתארח, הם באותו יחס, באותה רמה. למשל, כשאדם הולך ממקום אחד בבבל, מן הארדה לפומבדיטה, למקום אחר בבבל. אז צריך באמת לנהוג את החומרות גם של המקום שלו וגם של המקום שהוא יתארח בו. או שהוא הולך ממקום אחד בארץ ישראל, מירושלים, למקום אחר בארץ ישראל, לצפת. אז הוא צריך לנהוג את החומרות של שתי המקומות. אתה יודע מה? הנה, גם אם הוא הולך מבבל, ששם זה קל יותר, שהם פחות תלמידי חכמים, למקום ששם יש יותר תלמידי חכמים גדולים, לארץ ישראל, ושם מחמירים בדבר שבבבל מקלים, צריך להחמיר כמו מנהג ארץ ישראל. אבל אחד שיורד מארץ ישראל, ושם מקלים, לבבל, ששם הם פחות מוסמכים בתורה, ושם מחמירים, לא, הוא לא צריך להחמיר. למה? כיוון דענן, אומר אביי, אנחנו כיפינן לו, אנחנו כפופים לבני ארץ ישראל. עבדינן כבתיו. אז הם יכולים, כשהם יורדים כאן לבבל, בני ארץ ישראל יכולים להמשיך לנהוג כמו מה שהם מקלים, בארץ ישראל הם יכולים גם להקל כאן בבבל. זה הסבר אחד של אביי, למה כשרבא בר בר חנה הגיע לבבל, הוא לא החמיר כמו חומרת בני המקום, והוא הקל לאכול את השומן שבארץ ישראל התירו, למרות שבבבל אסרו. הסבר אחר, למה רבא בר בר חנה אכל בבבל דבר שבבבל החמירו לו לאכול אותו? רב אשי אמר, אפילו תימא, גם אם תאמר שאדם הולך מארץ ישראל לבבל, אפילו שבני ארץ ישראל הם באמת יותר גדולים בתורה, בכל זאת, אם הם יורדים לבבל, הם צריכים להחמיר כמו מנהג המקום, והיה אסור לאכול חלב, שבבבל נחשב חלב אסור. אבל כל זה מדובר, אני מילי, דווקא כשהוא מתכוון לבוא להשתקע בבבל, אז הוא הופך להיות חלק מהקהילה בבבל, אז הוא חייב לנהוג כמו בני המקום. איך עדיין דעתו לחזור לארץ ישראל? מרב אבר בר חנה, ודאי שהתכוון לחזור חזרה לארץ ישראל, דעתו לחזור אהבה. לכן הוא נשאר מהמנהגים של ארץ ישראל, ולא יצחינו כמו מנהג בני בבל. בכל אופן רואים שרב אבר בר חנה אכל את השומן שעל יתר הקיבה, הוא החשיב את זה כשומן מותר. למה? כי הוא ראה את רבי יוחנן שאכל, כמו שאנחנו מיד נראה. עכשיו, רב אבר בר חנה, זה שהוא התיר לאכול את השומן, הוא התיר את זה לעצמו. אבל אפילו לבנים שלו הוא כבר אסר. אמר לי רב אבר בר חנה לבני, לבן שלו, אמר לו, בני, לא תאכל, אל תאכל את השומן הזה של היתר של הקיבה, היתרה. לא בפניי ולא שלא בפניי. אתה לא, אסור לך לאכול מהשומן הזה. דווקא אני, שראיתי את רבי יוחנן שאכל מזה, אז כדאי וראוי הוא רבי יוחנן, שאני ראיתי אותו מקל, לסמוך עליו ולהתיר לאכול בין בפניו ובין שלא בפניו. לעומת זאת, אתה שלא ראית אותו, את רבי יוחנן, אתה רואה אותי, אתה לא תאכל בין בפניי ובין שלא בפניי. למה? כי אני עצמי, אין לי סברה בעניין. אני לא הולך להכריע בין חכמי ארץ ישראל לבין חכמי בבל. רק מה? בגלל שראיתי את רבי יוחנן מתיר, אז אני מתיר גם כן. אבל אתה לא יכול להתיר על סמך מה שראית אותי. אז אתה צריך להישאר עם האיסור. אז מה צריך להישאר באיסור? אפילו לפני רב אבא בר חנה אסור לו לאכול. ופליג עדידי עדידי, רב אבא בר חנה, הדברים שהוא אמר לבנו, שיחמיר לא לאכול מהיתרה, אפילו לא בפניו, זה סותר את הדברים שרב אבא בר חנה בעצמו אמר, שכשאחד ראה את רבו מקל, והוא מקל בעקבותיו, אז אנשים שאוכלים איתו יחד, יכולים להקל ביחד איתו, אפילו שהם לא ראו את הרב. שלא, אם זה בפניו, הם כן יכולים להקל, כמו שמיד הגמרא מספרת. דאמר רבא בר בר חנה, כל ההלכה הבאה, אלה הם דבריו של אותו רבא בר בר חנה. וכאן אנחנו בהמשך נראה, שההוראה הייתה, שאם ראיתי את רבי מקל, ולכן אני מקל ואוכל מה שרבי אכל, אז כל אלה שאוכלים איתי יחד בפניי יכולים גם כן להקל. אז לכן זה סותר את מה שרב אבא בר חנה אמר קודם, לבנו שאפילו בפניו שרב אבא בר חנה לא יקל לאכול מהיתרה. בכל אופן, מה אומר רב אבא בר חנה? מספר. סך לי, סיפר לי רבי יוחנן בן אלעזר. מה עשה? פעם יצאתי לגינה. ביחד עם, פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה, יצאנו ביחד לגינה. עכשיו, כשהם יוצאים לגינה, זה הכל הלכות, לומדים שם הרבה הלכות. אותו רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה זכה להיות מתלמידיו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. וכשהם היו בגינה, הם עשו מעשה שהיה נראה מאוד פשוט. הוא נטל כרוב, היה שם כרוב שצמח בגינה. לקח מהכרוב הזה, ניקה אותו טוב, בדק שאין בו חרקים, תולעים וכל מיני דברים שלא, תרומות ומעשרות אם צריך או שלא צריך. לקח כרוב ולקח ספיחי כרוב ואכל ונתן לי. מה לי, אתה יכול גם לאכול. זה נראה כמו מעשה מאוד פשוט. נמצאים בגינה, יש כרוב, לקחים, אוכלים. ומה עם גזל? לא, אין בעיה, זה היה בשנת שביעית, שנת שמיטה. רגע, אם זה שנת שמיטה, אז אם כן צריך גם להיות בקי בהלכות שמיטה. ספיחי כרוב, מה זה ספיחי כרוב? את ספיחי צריכה לא תקצור ספיחים. בשנת שביעית יש איסור שנקרא איסור ספיחים. התורה אומרת, כי תאמרו, עם ישראל ישאלו, הקדוש ברוך הוא אומר שבשנת שביעית אסור לזרוע את השדה. עכשיו, אנחנו, רוב העם ישראל לא עוסק היום בחקלאות, אבל בזמנם עיקר העסק היה חקלאות. עד כדי כך שאדם שלא היה לו שדה, היה נחשב עני. ומפני מה נבראו מעות? הגמרא שואלת, למה יש בכלל מטבעות של כסף? למה יש בכלל מושג של כסף? בשביל שהעניים שאין להם שדה, יהיה להם מה להתפרנס, יכולו לקנות לפחות פירות, ירקות ותבועה מאלה שיש להם שדות. בזמנם עיקר העסק של האנשים היה חקלאות. אז תאמרו, עם ישראל ישאלו, מה אתה אומר לנו לא לזרוע בשנת שביעית? אז מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע את תבועתנו. לכאורה זה מספיק, אבל התורה לא מסתפקת, התורה כותבת, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבועתנו. והגמרא בהמשך שואלת, בדף הבא, בהמשך, פה, רבי עקיבא שואל, וכי מאחר שאין זורעים, מאיכן נוספים? ככה בהמשך, בהמשך העמוד. ברור שאם הם לא יזרעו, הם לא יוכלו לאסוף. למה צריכים לכתוב, אין לא נזרע ולא נאסוף? אם לא תזרעו, ודאי שגם לא תאספו את תבואתכם. בכל אופן, התורה שם כותבת, אל תדאגו, בשנה השישית, אני ישפיע ברכה מיוחדת, שנת שישית, היא שנה מבורכת במיוחד, יהיה לכם מספיק תבועה גם לשנה השישית, גם לשנת שמיטה וגם לשנה השמינית, לשלוש השנים. בסדר? אבל התורה כותבת לא נזרע ולא נאסוף, זאת אומרת שיכול להיות שהוא יאסוף דברים שהוא לא זרע, ובכל זאת אומרת התורה לא לאסוף אותם. מה זה? ספיחים. מה זה ספיחים? מלשון נספח, ככה מבאר הרמב"ן בפרשת בהר. הרמב"ן כותב, ספיחים זה מלשון נספחים, שנספחים. זאת אומרת שאתה לא זרעת אותם, הם גדלו לבד. אז גם זה אסור. יש איסור ספיחים. עכשיו, לא נקיף את כל נושא הספיחים, אלא נתמקד בדעתו של רש"י. כי בדרך כלל כשלומדים גמרא, מבארים לפי פירושו של רש"י. רש"י מבאר שאיסור ספיחים נאסר רק אחרי זמן הביאור. מה זה זמן הביאור? זה עוד עולם נפלא. זמן ביאור, התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולבהמתך ולחיה תהיה כל תבואתה לאכול. פחות או יותר זה הנוסח של הפסוק. בכל אופן התורה כותבת שם שבשנת שביעית יהיה פירות וירקות ותבואה לבהמות שלך, שאתה מגדל אותם אצלך במשק, וגם לחיה אשר בשדה, שאף אחד לא דואג לה, יהיה לה מספיק מה לאכול בשנת שביעית. בסדר? לומדים מזה חכמינו זכרונם לברכה, שאתה יכול לתת לבהמה שלך לאכול מהפירות והיבול של שנת שביעית, בתנאי שיש גם לחיה בשדה מה לאכול. ומכאן נוצר המנהג, או המנהג, ההלכה, החיוב, האיסור לאכול מהפירות של שנת שביעית בזמן הביאור. אנחנו מכירים שבשנת שביעית, אלה שקצת מתמצאים, רואים הרבה פעמים, בענה מוציא מחוץ לבית כמה ארגזים של פירות, ומפקיר אותם בפני שלושה, ואז מחזיר את זה חזרה הביתה. מה זה? או ארגזים של יין, מוציא, מפקיר. כי בשנת שביעית צריך תמיד לדעת, אדם שיש לו פירות משנת שביעית, או שיש לו יין משנת שביעית, צריך לדאוג שבאמת הפקירו את הפירות, או את היין, את כל היבול של שנת שביעית, הפקירו את זה בזמן הביאור. מה זה זמן הביאור? כשמאותו סוג נגמר בשדה, כבר אין יותר לחיה אפשרות ליהנות מהסוג הזה, בן אדם צריך לבאר את זה מביתו, להוציא את זה מביתו, להפקיר את זה. אחרי שהוא הפקיר, הוא יכול להחזיר את זה אליו הביתה. כל סוג פרי וכל סוג דבר, יש זמן ביאור אחר. בכל אופן, זה צריך לשים לב, מי שזוכה להתעסק עם פירות קדושים בקדושת שביעית, בשנת שביעית צריך לדעת את כל העניין הזה של הביור. אבל בכל אופן, רש"י נוקט שכל איסור ספיחין זה רק אחרי שעת הביור. ברגע שזה קלה לבהמת, לחיה בשדה, אז זה נאסר באכילה עד שמפקירים אותו. בכל אופן, ספיחים, יש איסור ספיחין זה נקרא. ולפי דעתו של רש"י זה אסור רק משעת הביור. בכל אופן, אנחנו רואים מפה שאותו רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה, התיר לאכול מהספיחי קרוב האלה. ואמר לי, בני, אל תחשוב שמותר לאכול ספיחי קרוב. לא, דע לך שיש ויכוח גדול על זה. דע לך שרבי עקיבא אומר שספיחים בכלל אסורים באכילה. אסורים! רק מה? קרוב הוא שונה, הוא יוצא מן הכלל. בקרוב יש ויכוח האם יש עליו איסור ספיחין או שאין עליו איסור ספיחין. אני, אומר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה, זכיתי להיות מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, וראיתי שהוא הקל לאכול מספיחים של כרוב. אז לכן אמר לי, בני, בפניי, בפני רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, אכול, אתה יכול לאכול ביחד איתי מספיחי הכרוב, יש לך נס שיצאת איתי לגינה פה ואני נותן לך מהספיחי כרוב האלה. אבל אל תקל לאכול ספיחי כרוב כשאתה לא נמצא בפניי. שלא בפניי לא תאכל. למה? אני, שראיתי את רבי שמעון בר יוחאי שאכל מספיחי כרוב, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו, אני יכול לסמוך עליו בין בפניו ובין שלא בפניו. אבל אתה לא ראית את רבי שמעון בר יוחאי, אתה ראית את תלמידו. ואני רק מסתמך עליו, זה לא שזו דעתי, כך צריך לבאר, זה לא דעתי. רק אני מסתמך על מה שראיתי. לכן, בפניי אכול, שלא בפניי לא תאכל. אבל רואים מפה על כל פנים, שכל מה שמתירים לאכול, שמתירים לאכול אדם שראה את רבו שאכל, הוא יכול ודאי לאכול בין בפני רבו, בין שלא בפני רבו. אבל אלה שאוכלים איתו, אז רבא בר חנה אמר לבנו, אל תאכל בכלל, אפילו לא בפניי. פה אנחנו רואים שבפניו של התלמיד מותר כן לאכול גם לאחרים, אז זה לכאורה סותר. אבל הגמרא רוצה להבין את הנושא הזה של הכרוב. מה העניין פה? מה רבי שמעון? איפה מצאנו שרבי שמעון מתיר לאכול ספיחים של כרוב? לתניא רבי שמעון אומר, כל הספיחים אסורים בשביעית. שנת שביעית אסור לאכול ספיחים. שלא יזרו אותם, אלא שהם צמחו לבד בשנת שביעית, אסור לאכול אותם. וכמו שאמרנו, לפי דעתו של רש"י, מדובר פה, אחרי שעת הביור, אחרי שזה כבר נגמר בשדה, הכרוב נגמר לחיה שבשדה, היא נאסרת גם כן לבהמה בבית. אסורים. חוץ מספיחי כרוב. זה דעתו, זה דעה אחת בדעת רבי עקיבא, וכך סבר רבי שמעון בר יוחאי גם. שספיחי כרוב מותר כן לאכול. מה שונה ספיחי כרוב משאר ספיחים? שאין כיוצא בהם בערק השדה. אין דומה להם בשאר הירקות של השדה. יש בהם משהו מיוחד. מה מיוחד בספיחי כרוב? הרש"י מביא שני הסברים. הסבר ראשון, הוא לא מקבל אותו לכאורה, לא מקבל אותו. מביא עוד הסבר. גם עליו הוא כותב שההסבר הזה הוא גמגום, אבל אותו נראה שרש"י יותר מקבל, וככה נראה שמבארים אלה שבאים לפרש את הגמרא על פי פירושו של רש"י, מביאים את הפירוש הזה כפירוש הפשוט. מה הפירוש? אין כאן יוצא בכרוב בכל ירק השדה. הוא אומר, כרוב יש ממנו שפע. תמיד יש. מה כל הרעיון של שעת הביאור, שאסור פה יותר לאכול מפירות שביעית מזמן הביאור והלאה? כיוון שזה נגמר בשדה. אבל כרוב אף פעם לא נגמר בשדה. תמיד יש מספיק כרוב לאכול. לכן אין בו איסור בשעת הביאור. וחכמים אומרים, הם חולקים על רבי שמעון בר יוחאי. הם אומרים, גם ספיחי כרוב אסורים. כל הספיחים אסורים. עכשיו, מאיפה בכלל בא איסור ספיחים? שיש ויכוח בין רבי שמעון לבין החכמים, האם הוא נוהג גם בכרוב או לא. תרווי הוא אליבא דרבי עקיבא, שניהם נחלקו לפי דבריו. רבי עקיבא הוא זה שהביא את איסור ספיחים וחידש את זה באוויר העולם. דתניא. הפסוק אומר, כמו שאמרנו את הפסוק קודם, עם ישראל ישאלו, אתה אומר לנו לא לזרוע בשנת שביעית? מה נאכל? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה זה לא נזרע ולא נאסוף? אמר רבי עקיבא, וכי מאחר שאין זורעים, אם לא נזרע, מה צריך לכתוב לא נאסוף? מאיכן אוספים? אלא מכאן לספיחין שאין אסורים. בסדר? בכל אופן רבי עקיבא בא עם חידוש, שספיחים שצמחו לבד לא זרעו אותם גם אסורים בשנת שביעית. ומה יקה מפלגי? למה לפי רבי שמעון ספיחי כרוב שונים משאר הספיחים? ולפי רבנן לא. רבנן סברי, אמנם ספיחים של כרוב שונים משאר ירקות השדה, אנחנו מסכימים איתך ברעיון רבי שמעון, אבל גזרין על ספיחי כרוב, אתו שר ספיחי דעל, אנחנו חוששים שאם יבואו להתיר לאכול ספיחי כרוב, אנשים יבואו לאכול גם ספיחים אחרים שאסורים, אז לכן אנחנו אוסרים את כל הספיחים שלא יהיה בלבולים לאנשים. רבי שמעון סבר, מה פתאום? לא גזרינן, ספיחי קרוב, אטו ספיחי דאלמה. לא גוזרים, אנשים מתבלבלו. מי שמעון יש לו דעה, הוא סובר, תשמע, אנשים הם, יש להם דעה, הם אנשים זהירים, הם יודעים להבדיל, להבחין בין יום ובין לילה, יודעים להבחין בין ספיחי קרוב לבין שאר הספיחים. לכן, שאר הספיחים הם יאסרו, וספיחי קרוב שזה מותר, תתיר להם. במשנה למדנו ביסוד גדול לענייני מנהגים. המשנה אומרת, ההולך ממקום וכולי, המשנה כתבה ככה, ההולך ממקום שעושים מלאכה בערב פסח, עושים מלאכה בערב פסח, אפילו לפני חצות. אנחנו יודעים שההלכה היא שבערב פסח, י"ד בניסן, ביום של שריפת חמץ, מחצות אסור לעשות מלאכה. להסתפר למשל, אדם אסור לו להסתפר בערב פסח אחרי חצות, צריך להסתפר לפני חצות. אסור לעשות מלאכה בערב פסח אחרי חצות. עכשיו, מה עם לפני חצות? זה תלוי במנהגים. יש נוהגים שלא עושים, יש נוהגים שכן עושים. אדם הולך ממקום שעושים בו מלאכה בערב פסח לפני חצות, למקום שאין עושים בו מלאכה, שם המחמירים, הוא מגיע למקום ששם יש מהדרין מן המהדרין, מחמירים לו לעשות מלאכה בערב פסח גם לפני חצות. או, להפך, הוא מגיע ממקום של המהדרין, ממקום שאין עושים בו מלאכה אפילו לא לפני חצות בערב פסח, הוא הולך למקום שכן עושים. אז אומרת המשנה, שיחמיר את שתי החומרות. נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. זאת אומרת, או בין אם מחמירים במקום שבו הוא גר, בין אם מחמירים במקום שבו הוא מתארח, הוא בכל מקרה צריך להחמיר. שואלת הגמרא, הרי המשנה כותבת, אל ישנה אדם מן המנהג של המקום מפני המחלוקת. אז אם אתה אומר לבן אדם להחמיר כמו מנהג המקום, למרות שהוא במקומו מקל, אז זה מסתדר, אל ישנה אדם מפני המחלוקת. בשלמה הולך ממקום שעושים בו מלאכה, מקלים שם, הוא הולך למקום שבו מחמירים. אין עושים מלאכה אפילו לא לפני חצות. אז נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם, ואז משנה אומרת, אל ישנה אדם מהמנהג של המקום, מפני המחלוקת, ולא להביד, גם הוא לא יעשה מלאכה. פלאי פלאים. היא הורמוניה נפלאה בין האורחים לבין התושבים, הכל על מקומו בשלום. אבל, אלא אם אדם הולך ממקום שאין עושים בו מלאכה, שם המחמירים במקומו, הוא הולך למקום ששם המקלים. בסדר, מותר להקל. הולך למקום שבו עושים מלאכה בערב פסח לפני חצות. כמו שכמעט כל עם ישראל נוהגים היום ככה. לפני חצות עושים מלאכה. אז מה אתה אומר לו? אל ישנה אדם מפני המחלוקת מצד אחד. מצד אחד אתה אומר לו, תשמע, אתה עושה כמו מנהג המקום. מה מנהג המקום פה? שכן עושים מלאכה. ומצד שני מה אתה אומר לו? מצד שני מה אתה אומר לו? אמרת, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם, וחומרי מקום שיצא משם. זאת אומרת, אתה אומר לו שהוא צריך לנהוג, גם כמו חומרי המקום שיצא משם. אז הוא כן משנה, וזה יהיה מחלוקת, זה סותר. הרי כאן נוהגים שלא עושים מלאכה. פה נוהגים שכן עושים מלאכה. פה מקלים. ואצלו בבית מחמירים. ואתה אומר לו, מצד אחד תחמיר, כמו החומרה אצלך בבית. מצד שני אתה אומר לו, אל תשנה מפני המחלוקת, אבל הוא כן משנה, כי פה כולם מקלים והוא מחמיר. אמר אביי, תירוץ ראשון זה תירוצו של אביי, אתה צודק באמת, מה שכתוב שאדם לא ישנה מפני המחלוקת, זה רק אם אצלו מקלים, והוא בא להחמיר, אומרים לו, באמת אל תחמיר, באמת תחמיר, באמת תחמיר, כמו מנהג המקום כאן, מפני המחלוקת, שלא יהיה מחלוקת. אבל אם אצלך מחמירים, מפה מקלים, אז תחמיר כמו המקום שלך, ואל תחשוש לזה שפה כולם מקלים, ויצא מזה שהוא מחלוקת, דיינו שיש חלוקת מנהגים בינך לבין בני המקום, אתה לא צריך לחשוש לזה, אתה צריך להחמיר כמו המנהג המקום שלך. רבא אמר, לעולם הסיפה. באמת, מה שכתוב על ישנה אדם פני המחלוקת נאמר על שני הלכות, על שתי הלכות. גם אדם שהולך ממקום שבו מקלים למקום שבו מחמירים, שיחמיר כמו מנהג המקום, ואל ישנה מפני המחלוקת, וגם אם הוא אצלו מחמירים, והוא הולך למקום שבו מקלים, שיחמיר, ולא יעשה מלאכה, ובכל זאת אומרת המשנה, אל ישנה אדם מפני המחלוקת, ואחי כאמר, אין בזה מפני שינוי המחלוקת. אתה יכול להחמיר כמו מנהג איפה שאתה גר, ולא לעשות מלאכה בערב פסח, אפילו לא לפני חצות. אתה יכול להחמיר, למרות שפה כולם מקלים וכן עושים מלאכה לפני חצות. כל המספרות פתוחות כאן, ואתה אומר, לא, אני לא מסתפר. כל הספרים מספרים, ואתה בתור ספר לא מספר. ערב פסח אפילו לא לפני חצות. אומר לך, מה הבעיה? ולא, אצלנו נוהגים להחמיר. אל תחשוב שאתה עושה פה שינוי מחלוקת. לא, למה? כי מה עיקר אמרת? הרואה אומר מלאכה אסורה? שאדם רואה שאתה לא עושה מלאכה בערב פסח לפני חצות, הוא יחשוב שאתה מחמיר ואתה עושה פה מחלוקת במנהגים? אל תדאג. מימר אמרי, אלה שרואים אותך שאתה לא עושה מלאכה יגידו, יופי, הבן אדם הזה לא רציני, לא יודע להפעיל את המספרה שלו בדיוק בזמן שיש הכי ביקוש גדול להסתפר לפני ספירת העומר, ערב פסח, כולם רוצים להסתפר. כמה בטלן יהיה אבי בשוק? עוד, הוא לא הבטלן היחיד, יש הרבה בטלנים. לא יחשבו שהבן אדם הזה מחמיר על עצמו והוא לא עושה מלאכה, אלא יראו אותו בתור בן אדם בטלן. בן אדם עצלן, קם ככה מאוחר, ועד שזז, ועד שעושה. לכן הוא לא מספר אנשים בערב פסח, לכן הוא לא עושה מלאכה בערב פסח לפני חצות. אבל זה לא ייראה שינוי המחלוקת, ולכן, בכל מקרה, אם אתה נוהג אצלך בבית להחמיר, אתה מגיע למקום שמקלים, או שאתה מגיע, אתה ממקום שמקלים, אתה מגיע למקום שמחמירים, בכל מקרה תחמיר. ואל תשנה מפני המחלוקת, אם זה במקום שבו מחמירים, אתה תחמיר יחד עם כולם, ואל תשנה מפני המחלוקת. ואם אתה נוהג להחמיר במקום אחר מקלים, גם כן, בעניין של מלאכה, אל תשנה, ואין בזה בכלל משום מחלוקת, כי אנשים לא יחשבו שיש פה איזשהו חילוק מנהגים, אלא יחשבו, בן אדם הזה פשוט לא עושה מלאכה, כי הוא מתעצל מעשיית מלאכה. ועד כאן, דף נון א'.